אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ספטמבר 1982, לפני 40 שנה בדיוק. הימים, ימי מבצע שלום הגליל, מה שיקרה בעתיד מלחמת לבנון הראשונה. הפלנגות הנוצריות נכנסות למחנות הפליטים סברה ושתילה בלבנון ומבצעות טבח אכזרי בתושבים.
שר הביטחון, אריאל שרון, הוא אשם בזה.
בישראל, לחץ ציבורי שסיוע בהפגנה של כ-400 אלף איש, מביא להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
כדי לשים קץ לעלילות הכזב, כאילו לממשלת ישראל יש מה להסתיר בפרשה זו, ממשלה החליטה היום על הקמת ועדת חקירה, על פי חוק ועדות החקירה.
הוועדה הזאת, ועדת כאן, עושה צעד מול הדרג המדיני שלא היה עד אז ולא מאז.
ועדת חקירה ממלכתית גוזרת כי על שרון הנושא באחריות עקיפה לטבע לעזוב את תפקיד שר הביטחון. מי שלא רצה את שרון כשר ביטחון חוזה אורי דן, יקבל אותו כראש ממשלה.
9 שנים קודם, השבר הגדול של מלחמת יום הכיפורים והלחץ הציבורי מביאים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ועדת הגרנט מנקה מאחריות ישירה את הדרג המדיני, מהלך שיורר הרבה ביקורת.
הרמטכ"ל, רב אלוף דוד אלעזר, קרא בישיבה את מכתבו לראש הממשלה, ובסופו ביקש לשחרר אותו בתפקידו. הממשלה נענתה בצער לבקשת הרמטכ"ל.
הדרג המבצעי ובראשו הרמטכ"ל חוטף כבר בדוח הביניים. דדו הרמטכ"ל מתפטר, ושנים ספורות אחר כך נפטר בגיל צעיר. יש שאומרים משברון לב. ספטמבר 2003, ועדת אור שהוקמה אחרי אורי אוקטובר 2000, ממליצה שהשר לביטחון פנים והמפכ"ל לא יכהנו עוד בתפקידים בכירים בתחום.
אני האחראי שצריך לתת את הדין הפוליטי, ואת זה עשיתי אישית. העובדה שאני מדבר איתך מכאן ולא מהכנסת בירושלים, היא קבלת החלטה אישית שלי.
אלו 3 הוועדות אולי הזכורות ביותר מרשימה ארוכה מאוד של ועדות. האם ועדת החקירה לעניין אסון מירון תצטרף לרשימה הזאת? האם היא תעשה שינוי? היי, כאן תמר אלמוג, ואתם מאזינות ומאזינים לעוד יום, הסקט האקטואלי של כאן. בעקבות מכתבי העזרה ששגרה השבוע ועדת החקירה בעניין אסון מירון, נשאל עכשיו מה המשמעות בכלל של העזרות, ובהמשך של ההמלצות של ועדת חקירה. האם באמת זה מוביל לשינוי? נזכר בוועדות קודמות ונבדוק מה קרה בעקבות ההמלצות שלהן. יהיה איתנו מיד דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. אבל עוד קודם, נעשה סדר בהתפתחויות של הוועדה הנוכחית וההשלכות המיידיות, ואת זה נעשה בעזרתך, כתבנו לענייני משטרה, משה שטיימץ. שלום משה.
שלום תמר.
18 מוזרים, בראשם מבחינת הבחירות נציין. ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, והשר לביטחון פנים לשעבר אמיר אוחנה, והמפכ"ל הנוכחי יעקב שבתאי, ומאף אחד אין איזושהי תגובה של, אוקיי, אני שוקל מחדש מה אני עושה, או במקרה של המפכ"ל, הוא לא שוקל להתפטר או משהו כזה.
נכון, הוא מעביר אתמול במכתב לשוטרים, ממשיך להניג את המשטרה, מצד שני הוא אומר, אכבד כל החלטה של הוועדה, ובימים כאלה גם זה משהו, כי הליכוד מגיב בשביל ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ובכלל מאשים את הוועדה במניעים פוליטיים, אז כשמישהו בא ואומר, אני אכבד כל החלטה של הוועדה, רק כרגע לא מתכוון להתפטר, בימינו זה עוד נסבל.
נראה שהדבר הבא שיהיה, מעבר למה יעשו המוזהרים בוועדה עצמה, שמיד נדבר על כך, זה הקרבות הפנימיים, כלומר, אנחנו צפויים לראות את כולם נגד כולם, בדומה לוועדה שונה מאוד, שבודקת את בריחת המחבלים מכלא גלבוע.
נכון. תראי, בגלבוע יש 4 מוזרים, שכולם בעצם צמרת שב"ס, מהנציבה עד למפקד כלא גלבוע, ושם מה שקורה, שכל אחד פחות או יותר נלחם על חייו, במובן, זאת אומרת, נלחם בעיקר על תפקידו, כדי להימנע מהדחה. ופה אנחנו רואים מוזרים משלוש קבוצות שונות שננסה לחלק אותם בגסו, דרג פוליטי, דרג משטרתי מהמפכ"ל ועד לקצינים זוטרים בשטח, ודרג אזרחי שהוא ממהנדסי הבטיחות למטה, דרך ועדת החמישה, יושב ראש המועצה האזורית ועוד. הערכה שמה שיקרה זה שאנחנו נראה את 3 הקבוצות האלה מפילות אחריות אחת על השנייה, זאת אומרת הדרג המשטרתי למשל, יגיד, זה בעיה מצד אחד של הדרג המדיני, ומצד שני של הדרג האזרחי ביצועי, וגם אנחנו צריכים לראות קרבות בתוך הגושים, מה שנקרא, זאת אומרת, כמו שכבר ראינו למשל, את המפכ"ל מפיל הרבה אחריות על שמעון לוי, או בתוך הדרג האזרחי אנחנו נראה הפניית אחריות מאחד לשני, צפויים קרבות מאוד מעניינים בהמשך.
ולוחות הזמנים גם הם הולכים להיות שונים עכשיו, כי הוועדה עבדה מאוד מהר, אבל מהרגע שקיבלו מכתבי עזרה, עכשיו לכל אחד מהמוזרים יש את הזכות להתגונן, להעיד שוב, להביא עדים מטעמו, לחקור עדים אחרים, והם גם עוד קודם צריכים לקבל את חומרי החקירה.
מדברים על עשרות אלפי עמודים, ולכן קודם כל, בטח למי שמאשים את הוועדה במניעים פוליטיים, למי שחשב שנתניהו יבוא הפעם לחקירה נוספת, או יותר מזה, לחקירה שמוזהר אחר יכול להזמין את נתניהו ובעצם בעצמו ובאמצעות עורכי דיניו לאמת את נתניהו עם כל מיני שאלות, זה לא יקרה, כי יש הרבה מאוד חומר לקבל והרבה מאוד חומר ללמוד, וגם אם הוועדה תרצה, סביר שעורכי הדין, בטח שנתניהו יבקשו לחכות עם זה לאחרי הבחירות, ולוועדה לא כל כך תהיה ברירה אלא לאשר את זה. וצריך גם לומר שבשלב הזה יש גורמים, כמו המפכ"ל למשל, שהאינטרס שלהם הוא למשוך את האירוע כמה שיותר, המפכ"ל בעוד שנה וחצי מסיים את כהונתו, וגם הוא יודע טוב מאוד שאם כבר הוא מגיע למצב שהוועדה תדיח אותו, עדיף שזה יקרה אחרי שהוא בעצם מסיים כבר את הכהונה, והוא לא בפועל יודח, מה ששימון לוי למשל הקדים ועשה, התפטר, הוא ידע שזה לא ימנע ממנו מכתב עזרה, אבל שזה כן ימנע ממנו הדחה.
הוא יודע שאי אפשר יהיה להמליץ להעבירו מתפקידו, אלא לכל היותר להמליץ שהוא לא יעסוק בתפקידו בעתיד.
כן, לא נראה לי ששימון לוי מתכוון לחזור למשטרה לתפקיד ניצב אחרי ההתפטרות שלו.
אבל מה שמעניין, אם הזכרת את שמעון לוי, מי שהמפקד המחוז הצפוני במשטרה, ופרש כאמור בעקבות העניין, הוא אמר מיד יש לי אחריות לטוב ולרע. ושמענו את השר לביטחון פנים, אז אמיר אוחנה אומר, אחריות אין בכך שמשמע אשמה.
לא המצאתי את ההפרדה הזו שבין אחריות לאשמה. אלה מושגים שונים, יש להם משמעויות שונות. קשיתי על עצמי ושאלתי, האם יכולת באופן סביר וצריך היית לקבל החלטה אחרת, ללכת לכיוון אחר, והתשובה שלי לשאלה שלך היא לא.
צריך לחדד שמכתבי הזרה זה גם לא אשמה, זה אולי אחריות. הוועדה יכולה בהמשך את מי שהזהירה לקבוע שהוא אחראי, ואחר כך לקבוע גם אולי שהוא אשם. אגב, קו ההגנה הזה, אוחנה עצמו בעדות שלו לא יותר מדי חזר עליו, רק שהוועדה ממש אימתה אותו עם הדברים שהוא אמר אז, אבל בהחלט הוא מקבל מכתב הזרה מאוד מאוד חריף מהוועדה. בעצם הוועדה אומרת לו, לא שאלת את השאלות שהיית צריך לשאול, אגב, הוא ניצל באור שיניו כנראה מדברים אחרים שהוועדה הייתה יכולה לבחור להזהיר אותו, דברים שהם פחות בליבת העניין, אבל ראינו ועדות חקירה אחרות שנוגעות בזה, ניתן את הדוגמה לגבי אוחנה, הוועדה מאוד אימתה אותו עם העובדה שהוא מינה מזכיר ביטחוני, כמו שיש מזכיר ביטחוני לראש הממשלה, אז לשר לביטחון פנים יש גם מזכיר ביטחוני, ועדת אור קבעה בעבר שהוא צריך להיות שוטר שסיים את תפקידו, ואוחנה מינה קצין משטרה בשירות פעיל, הוועדה מאוד התעסקה בנושא הזה, ולדוגמה בנושא הזה בחרה לא לגעת בו, אבל יש עוד נושאים, למשל ראש הממשלה נתניהו, גם כן ועדת אור, באה בטענות ובעצם הזירה את אהוד ברק על כך שהוא קיים דיונים שלא תועדו, במקרה של מירון, גם כן שני דיונים בראשות ראש הממשלה נתניהו לא תועדו, הוועדה שאלה אותו בעדותו לפני חודש, אבל בחרה לא להזיר אותו למשל על הנקודה הזאת, ואנחנו באמת רואים במכתבים שהוועדה מתעסקת בעיקר, זאת אומרת, בגורמים הישירים לאירוע אצל הדרגים הזוטרים יותר, ובאחריות הישירה אצל הבכירים יותר, אבל לא בעוד התנהלויות שלהם שבעיני הוועדה כבר ראינו לא היו קשורה. אגב, כל נושא התקנות שלא הותקנו לאירוע, שהוועדה רואה את זה מאוד בחומרה, אבל זה לא בא לידי ביטוי במכתבי העזרה, תקנות הקורונה כמובן שלא הותקנו.
מדברים הרבה על אחריות כוללת, כמו שאתה אומר, ומה שעוד מעניין זה מי שלא קיבל מכתב אזהרה, על אף שהוא עיד בוועדה, וזה השר לשעבר, והשר אז צריך לומר אריה דרעי.
נכון, תהי, פרשנות אפשר לומר, כי הוועדה לא שיתפה אותנו, וכנראה לא שיתפה אף אחד, למעט אולי כמה עוזרים משפטיים של חברי הוועדה, בהחלטות ובדרך שבה היא קיבלה את ההחלטות. אבל בעדות של דרי, הוועדה שאלה אותו כל הזמן, אתה לא נסעת בשום תפקיד רלוונטי, היית שר הפנים, לא שר לביטחון פנים או שר הדתות.
אתה באמת מגלה מעורבות גדולה, ואם אפשר להתבטא ראש גדול בנושאים האלה, יורד לרזולוציות דקיקות. השאלה שלי...
לא, סליחה, תדייקי, מה זה דקיקות? דקיקות בנושא, בנושא של דרכים, בנושא כן, של תקציב, כן, לא כן. בנושא של בטיחות, לא בנושא של ניהול של ההילולה.
והוא אמר, כן, ניסיתי לעזור, באמת השבצתי, כך הוא אמר, בכל מיני אמירות שאולי לא הייתי צריך לומר, אבל ניסיתי וניסיתי. הוא באמת גם היה מוכן בעדות שלו, הרכין ראש בפני הוועדה.
החסידויות בלחץ אדיר, גם הוא לי דחוף ביותר, יצאתי מהר, מנסים לנסות איך מגיעים להבנה.
כנראה בגלל העובדה שהוא לא נסע באחריות פורמלית בזמן האירוע, הוועדה בחרה שלא להזיר אותו, היא הייתה יכולה למצוא במה להזיר אותו, כמו שהזירה את שר הדתות, הרי דרי גם הוא היה שר הדתות לאורך שנים, נתניהו מקבל עזרה על תפקודו לאורך השנים, יכלו להזיר את דרי גם על תפקודו כשר דתות לאורך השנים, אבל בחרו שלא לעשות את זה.
ואם הזכרת גם תפקידים אחרים בתחילת שיחתנו, אז מי הדמויות המשמעותיות שם, השמות שפחות מוכרים לציבור הרחב? מהמוזהרים.
יש לנו את יוסי שווינגר מהמקומות הקדושים, את רב הכותל, רב המקומות הקדושים בעצם, הרב שמואל רבינוביץ', שגם עליו הוועדה מותחת הרבה ביקורת, עוד כמה קציני משטרה זוטרים, ובהקשר של קציני משטרה זוטרים, מהנדסי בטיחות, שמתברר שאחראי הבטיחות באירוע בכלל, זאת אומרת מראש, ידע שהוא לא יוכל מסיבות מסוימות להגיע לאירוע, על זה הוא חוטף גם מכתב עזרה מהוועדה, ובין השורות, דווקא במכתבים לזוטרים יותר, תמר, אנחנו מגלים עוד משהו, הוועדה הרי לא אמורה רק לחפש אשמים ואחראים, הוועדה גם אמורה לתת הסבר מה גרם לאסון, והרבה מאוד מהעדים, אם זה שמעון לוי והמפכ"ל והרבה מאוד אחרים, אמרו בפני הוועדה, אנחנו לא יודעים מה באמת היה הגורם לאסון, המפכ"ל אמר אולי זה כשלים הנדסיים, אבל שמעון לוי אמר כל לילה אני חושב מה באמת היה הגורם לאסון, הגורם הישיר, לא האחריות, כמו שאמרנו, הוועדה מגלה אתמול כמה פרטים, למשל שבגשר דוב במקום שבו הראה האסון, היו מוצבים ארבעה שוטרים, אבל קצין זוטר בדרגת פקד, שעה לפני האסון, משחרר אותה מהעמדה ולא דואג לעמדת גיבוי. דבר נוסף, הפיקוד על גשר דוב, על אותו מעבר, פוצל בין שתי כוחות שונים, שגם לא הובהר להם מספיק חשיבות הקשר ביניהם, כוח אחד בסופו של דבר, אנחנו מבינים, גם לא היה, עוד כל מיני פרטים כאלה שמגלה אתמול הוועדה, ובוודאי בדוח הסופי, אנחנו נקבל תמונה יותר רחבה, על הגורמים הישירים, לא רק על בעלי האחריות, אלא ממש על הגורמים הישירים שבעיני הוועדה, הביאו לאסון הנורא הזה.
משה שטיימץ, כתבנו לענייני משטרה, תודה רבה לך.
תודה תמר.
אז בשביל להבין טוב יותר מה כוחן של ועדות חקירה, כמה הן באמת שינו וכמה יכולות לשנות, אנחנו מדברים עם דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום אמיר.
שלום.
מה לדעתך הסבירות שיהיו מסקנות של הוועדה הזאת שיובילו לשינוי כלשהו בציבוריות הישראלית?
זה תלוי במה אנחנו מחשיבים כשינוי. בסופו של דבר מההיסטוריה של ועדות חקירה ממלכתיות, רואים שיש בעיקר שני סוגים של המלצות. אחד זה המלצות האישיות, וזה בדרך כלל גם מה שהכי זוכרים, וזה גם מה שמקוים באופן עקבי. אם יחליטו שהמפכ"ל לא יכול להיות מפכ"ל, כמובן, אבל מבחינת הלוז זה יכול להיות סביר שזה יהיה אחרי שהוא כבר ממילא מסיים, אבל הכוונה היא, מבחינת ההמלצות האישיות, שאדם לא יכול להיות השר לביטחון פנים או משהו כזה, זה יכול לעשות איזשהו שינוי, וגם יש כמובן אפקט מרתיע על שרים בעתיד, ועל מקבלי החלטות, וכמובן גם על אנשי מקצוע בכירים, שזה מראה שלא נטשנו את הכיוון הזה של ועדות חקירה, למרות שזה... ככה היה נראה כבר איזשהו זמן ארוך של שנים. מצד שני, הסוג השני של ההמלצות של אלה, המלצות מערכתיות והמלצות שאומרות איך למנוע את האירועים הבאים, לא תמיד מקוימות אחת לאחת, ורואים מההיסטוריה שהרבה פעמים הדברים האלה מתמסמסים, ועוברים הרבה שנים של עוד ועדה שאמורה לחשוב איך זה עובר לוועדת שרים שאמורה לבצע, וכולי לוקח שנים, אבל דווקא במקרה הספציפי הזה, בגלל שזה היה האסון האזרחי הכי חמור בתולדות המדינה, סביר שאכן יקרה משהו, כשקורה כזה אסון, סביר שדברים השתנו, אבל זה לא אומר שכל אחת מהמסקנות המערכתיות שיהיו שם אכן תקוים במלואה.
הזכרת דוקטור פוקס שבאמת העניין האישי הרבה פעמים, ההמלצות האישיות הן לא רלוונטיות, כי אדם כבר למשל לא נמצא בתפקיד. נכון. אז בואו נדבר רגע מה בכלל הסמכויות של ועדת החקירה, כי המתחם, המרחב שבו היא פועלת, זה המרחב הציבורי בעצם, לא פלילי.
נכון, היא ממש לא אמורה לחקור חשדות פליליים, ובוודאי לא להטיל אשמה פלילית. היא חוקרת במישור הציבורי, מנהלי, האם הבן אדם תפקד כראוי, קיים את הנהלים, הסמכויות שלה, אבל מבחינה פרוצדורלית, הן סמכויות שדומות לבית משפט, היא יכולה לכפות על עדים להגיע, הם מוזהרים שהם חייבים לומר את האמת, זאת אומרת, יש לה גם סמכויות של ללכת ולתפוס ראיות, זה במידה מסוימת דומה לרשות חוקרת ורשות שופטת, למעט זה שהיא לא באמת יכולה לתת פסק דין שמרשיע מישהו במשהו, אבל היא כן מטילה אחריות.
וגם אי אפשר להשתמש כן. במה שהוועדה מצאה.
נכון. יש מעין חסינות על הדברים על פסק הדין שהיא נותנת, או על חוות הדעת הסופית שלה, הוא לא יכול לשמש ראייה במשפט, וגם הראיות, העדויות שנשמעות שם לא יכולות לשמש ראייה במשפט, כי המטרה שלה היא פחות העניין של הטלת האחריות והאשמה, אלא יותר גילוי האמת, ובעיקר שיפור השירות הציבורי והפקת הלקחים, דווקא למרות שאנחנו כולנו בדרך כלל, וגם התקשורת וגם הציבור ממוקדים בעניין האישי, האופי של הוועדה והסמכויות שלה, ובעצם זה שהיא לא עוסקת באחריות פלילית, דווקא מעידה על זה שהיא יותר נועדה כגוף שעוסק באחריות הציבורית, והמסקנות המערכתיות הן דווקא החלק היותר חשוב שלה.
וכמה המסקנות וההמלצות האלה מחייבות? כי אין הרי חקיקה בעניין, אלא בעיקר תקדימים.
נכון, הממשלות מאמצות את המסקנות, למרות שזה לא נכתב בפירוש, גם מבחינת ההמלצות האישיות, כולל ההמלצה האישית המפורסמת ביותר של ועדת כהן לחקירת הרצח בסברה ושתילה, שלמעשה אמרה שעל שר הביטחון להתפטר, אסור לו להיות שר ביטחון לאריאל שרון, והיה שם ויכוח בממשלה האם לקבל את ההמלצה הזו, ובגין החליט שכן. ונוצרה מעין קונבנציה שההמלצות האלה מחייבות, למרות שזה לא כתוב בפירוש, ויש על זה גם ויכוח באקדמיה, יש דעות לכאן ולכאן, עד כמה ההמלצות האלה מחייבות אחת לאחת. מה שבטוח זה שהיא חייבת לדון בהמלצות האלה, בנסיבות מסוימות, יש לה סיבה מאוד מאוד טובה לא לקיים המלצה כזאת, היא תצטרך לנמק את זה, ומן הסתם יהיה בגץ, כנגד ההחלטה לא לקיים המלצה כזאת, וזו צריכה להיות סיבה מאוד מאוד טובה, אבל לכן אין תקדים כזה.
אז אם הזכרת תקדימים, בוא אולי דוקטור אמיר פוקס נלך קצת אחורה. כאמור, ועדת כאן, אחרי הטבח בסברה ושתילה מאוד זכורה, ועדת אגרנט על יום כיפור, אולי בשלישייה הזאת אפשר גם לומר ועדת אור בעקבות אירועי אוקטובר 2000, שגם לה היו המלצות על דרג מדיני, אבל היו עוד הרבה ועדות שנראה שפחות נחרטו בזיכרון הציבורי, אם נמנה כמה ועדת שמגר בעניין רצח רבין, ועדת שמגר על הטבח במערת המכפלה, ועדת קדמי על אלמות ילדי תימן, והאחרונה לפני ההפסקה הגדולה, ועדת מצה בעניין ההתנתקות.
נכון, והיו עוד, הייתה ועדת בחור שחקרה את רצח ארלוזורוב, ועדת קאנט שבדקה את מצב בתי הכלא, אגב הייתה ועדה מאוד חשובה מבחינה משפטית, ועדת לנדאו, שהוקמה בעקבות הסיפור של איזת נפסו והעינויים סלש הפעלת לחץ פיזי בחקירות, והיא הגיעה למסקנות מצד אחד שעוררו הרבה ביקורת, שבעצם מותר לשבק להפעיל לחץ פיזי בטון, ועד שהיה אחרי זה בגץ ששר את זה במרכאות והתיר מעט, היא כאילו נתנה את הסמכות הזו, ומצד שני מאוד מאוד ביקרה את התרבות של השקר, כי השבק מצד אחד הפעיל לחץ וקשה מאוד בחקירות, ומצד שני הלך לבית משפט ושיקר, היו חוקרים שהלכו ושיקרו, על זה הוועדה בעיקר מאוד מאוד ביקרה, ועדת דורנר, ועדת ביין וועדת מצה שהוקמו שלושתם מ-2008 עד 2009 בדרך קצת שונה, הם הוקמו על ידי הוועדה לביקורת המדינה, לא כמו שרוב הוועדות הוקמו, שזה על ידי החלטת ממשלה. אבל מאז, מ-2009, לא היו לנו ועדות למשך 12 שנים, יש כמובן איזושהי התאמה עם השלטון של בנימין נתניהו, לא הוקמו ועדות חקירה בכלל, עד שהתחלנו עכשיו עם הרצף של הוועדות של עכשיו.
אבל דוקטור אמיר פוקס, בעקבות מה שאתה אומר כאן, נראה שוועדה טובה ורצינית ככל שתהיה בסופו של דבר, לאו דווקא משפיעה. אלא אם יש לה המלצה ספציפית נגד בן אדם ספציפי.
זה נכון שזה לא בהכרח ישפיע. אנחנו יכולים לקוות שזה ישפיע, אבל אני חושב שצריך בכל זאת לא לזלזל בוועדות האלה. היה להם מסקנות חשובות, כמו למשל ועדת לנדאו. היא הוציאה לאור את הפרקטיקה הזאת של שימוש באמצעי לחץ, שאולי לעולם לא היינו יודעים עליהם, אם לא הייתה ועדת חקירה כזאת, וגם ועדת אור, אני חושב, היה לה חלק משמעותי בהתפתחות של ההבנה של מדינת ישראל על מה שקורה מול המיעוט הערבי והדרכים להמשיך להתקדם ולשלב אותם כאזרחים ששווים במדינה.
הוועדה קובעת כי ראש ממשלה חייב להוביל את הטיפול בנושא. היעד חייב להיות שוויון אמיתי ומחיקת קטם האפליה, וכדי להבטיח את הביצוע יש לקבוע מטרות עם לוח זמנים.
היו ועדות שכן היה להם השפעה על הציבוריות, ולא רק בהקשר האישי הזה והעריפת ראשים, ואני חושב גם שצריך לזכור שעצם הידיעה של בכירים במערכות מסוימות ושל הפוליטיקאים, שיש אפשרות שתוקם ועדה כזאת, יש לה אפקט מרתיע, וטוב שכך, וכך הם יודעים שעלולים יום אחד לחקור אותם ולשאול אותם שאלות קשות, ועכשיו אנחנו אפילו יודעים שהוועדות האלה משודרות, מה שאני חושב שאפילו עוד יותר קצת מטיל איזושהי הרתעה, שאתה תצטרך לעמוד מול הציבור ולענות, למה עשית, מה ידעת, למה לא ידעת, למה לא כינסת דיונים, למה לא עשית מעקבים, עצם זה שאני יודע שעלולים לשאול אותי שאלות בשידור חי, אחר כך בוועדת חקירה ממלכתית, זה עוזר לקיום של מנהל ציבורי תקין ויותר ראוי שיהיה לנו, לכן אני לא מזלזל בוועדות האלה.
מצד שני, גם מושג האחריות הציבורית בישראל הוא מושג די חמקמק, אם בעקבות ועדת הגרנט גולדה מאיר התפטרה, אפילו שלא היו מסקנות ישירות או המלצות ישירות נגד הדרג המדיני, יותר נכון לומר.
בלי קשר לבעיית דיין, דברי גולדה מאיר, החלטתי להתפטר. איני מסוגלת לשאת יותר בעול הזה. הישיבה ננעלה והדלתות נפתחו.
היום, בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, דברים כאלה כבר לא קורים.
זה נכון, אני חושב שאת צודקת, אבל זה כבר עלינו הציבור. זאת אומרת, אני חושב שככל שאנחנו הציבור סלחנים כלפי דברים כאלה, ורואים בהם אין מה לעשות, הכרח לאיש ציבור, אז אנחנו אומרים, טוב, הוא לא יכול לעשות, הוא לא ידע, ושוב פעם, אני כמובן לא מתייחס לוועדה הקיימת, אבל אני חושב שכן, היה נכון שהציבור ידרוש יותר מהמנהיגים שלו, והסטנדרטים בשנים האחרונות, גם בגלל שהציבור פחות דורש אותם, אז גם מן הסתם, אנשי הציבור בעצמם לא מרגישים צורך להתפטר, כשאין עליהם כזה לחץ ציבורי להתפטר.
אז הדגשנו, לא דובר דווקא על הוועדה הזאת, אבל עכשיו בואו נדבר על הוועדה הזאת. האם אתה רואה מצב שמגיעה ועדת החקירה לעניין אסון מירון ואומרת, נתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה?
לא, אין שום מצב כזה. קודם כל, אני מתקשה לראות שיטילו עליו איזושהי אחריות מאוד מאוד חמורה, כי בכל זאת מדובר באירוע מסוים, שהוא כראש ממשלה לא היה אישית מעורב בו, לפחות למיטב ידיעתי, עד כדי כך, אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות, אבל גם אם יטילו עליו, נניח שיטילו עליו אחריות מאוד מאוד חריפה ואישית לאירוע הזה, הם לא יוכלו להגיד את הדבר הזה. זה במידה מסוימת נאמר בדוח של ועדת אור לגבי אהוד ברק, שהראש הממשלה הם אמרו, משום שזה לא דרג ממונה, אלא דרג נבחר ראש ממשלה, אז אנחנו לא יכולים להמליץ לציבור לא לבחור אותו כראש ממשלה. זאת אומרת, זה קצת דומה במידה מסוימת, בפסק הדין שהיה לגבי ראש ממשלה עם כתב אישום, שבית המשפט אמר, זה ראש ממשלה נבחר על ידי הכנסת בהליך שהוא 100% פוליטי, ובהקשר הזה אנחנו לא יכולים להגיד שאדם לא יכול להיות ראש ממשלה עם כתב אישום, אלא אם כן החוק היה אומר את זה, וגם אני לכן בוודאות אפשר לומר שהם לא יגיעו למסקנה כזאת. זה לא אומר שהם לא יגיעו למסקנות אפילו חריפות כנגדו, כנגד נתניהו, למרות שאני מאוד בספק, אבל גם אם כן, מסקנה אופרטיבית כזאת לא תהיה. הכי חמור מבחינה אופרטיבית שאני רואה בהקשר הזה, זה שהשר אמיר אוחנה אולי לא יוכל להיות שר לביטחון פנים, ושוב, זה לגמרי שאלה של מה היו המסקנות והעובדות שהם יראו בפניהם, ואולי המסקנה אישית גם כלפי המפכ"ל, למרות שמבחינת לוח הזמנים, יש סבירות טובה שזה יגיע ממש בסמוך לסיום התפקיד שלו גם ככה, ככה שלא תהיה לזה השפעה על המצב בשטח.
אז עכשיו קיבלו המוזרים את מכתבי ההזהרה, ועכשיו הם יכולים לפעול כדי לשכנע שהם לא אחראים. כמה באמת אפשר לשנות עמדה של ועדה בעניין הזה? כמה העבר מלמד שתגובות ועדויות של מוזרים הביאו לשינוי בהחלטות?
הביאו. למשל, במקרה של אהוד ברק, הוא קיבל אזהרות על הרבה מאוד, במרכאות, האשמות מסוימות שלא נתן הוראה בזה, ולא התעלם מהמלצות כאלה וכאלה, בהרבה דברים בסופו של דבר, לאור התשובות שלו והחקירות הנגדיות והראיות שהוא הביא, הוא יצא במרכאות זכאי. זאת אומרת, קורה לא מעט פעמים שהוועדה נותנת אזהרה לגבי כל מיני, למה לא עשית ככה, למה עשית ככה, התרשלת בככה, גם שלמה בן אבי חלק מהדברים, שלכאורה האשימו אותו, בסופו של דבר החליטו שלא, זה לא אומר שלא מצאו מספיק שכן, אבל ועוד
איך... בוועדת אור, רק נאמר, אנחנו מדברים על ועדת אור, בעקבות אירועי אוקטובר 2000.
זה קצת דומה למוסד של שימוע, כשיש טיוטת כתב אישום, וגם שם הניסיון מלמד שאחרי ששומעים את ה... את עורך הדין של הצד השני, ואחרי שיש חקירות נגדיות, זה בהחלט עלול להשתנות. צריך לומר שבמקרה הזה, בגלל שיש כל כך הרבה מוזרים, 18 מכתבי עזרה, ולכל אחד מהם, מן הסתם, תהיה הגנה ועורכי דין, שירצו, לפחות בחלק מהמקרים, לחקור את העדים שכבר העידו, ואולי להביא עדים חדשים, זה עלול להיות הליך מאוד מאוד ארוך ומייגע, עד שנסיים רק את שלב העדויות.
אבל אולי זה בדיוק העניין, כי בסופו של דבר הרבה פעמים בישראל אנחנו, זה או פלילי או כלום. אמירות עקרוניות, אמירות ערכיות, ציבוריות, בטח של ועדה, כל עוד הן לא מעשיות, הרבה פעמים לא באמת יהיה להם משמעות.
מבחינה אישית אני מסכים איתך. זאת אומרת, זה שיגידו ש... שר לביטחון פנים, לא בדק כפי שהיה צריך לבדוק, לא קיים את הדיונים כפי שזה, סביר שזה לא ישפיע מאוד על הקריירה שלו, וחבל שכך, חבל שהציבור והתקשורת מתעלמים כמעט ממסקנות, ככל שאין להם איזושהי שורה תחתונה אופרטיבית. מצד שני, אני חושב, בעיקר באירוע כזה, שהיו בו כל כך הרבה נפגעים, האירוע הקשה ביותר מבחינה אזרחית בישראל, סביר שלפחות למסקנות המערכתיות כן תהיה השפעה. ראינו כבר השנה שהאירוע התקיים במתכונת אחרת לגמרי, ואני מקווה שהדוח הסופי ישפיע לא רק על איך מקיימים בעתיד שוב את ההילולה במירון, אלא על איך מקיימים אירועים המוניים בכלל, ואיך מונעים ככל האפשר אסונות דומים בהמשך.
מה דעתך, דוקטור אמיר פוקס, על התגובות שהיו, על הניסיון להטיל דופי בוועדה, וגם כמה זה שונה מהעבר? האם גם בעבר ישר קודם כל תקפו את הוועדה, מי שעלולים להיפגע ממסקנותיה?
לא, אני לא זוכר מקרים שתקפו, בוודאי לא בצורה כזאת, אבל אנחנו הרי בעידן חדש של המהירות אוטומטיות שבה מאשימים בפוליטיקה בעצם פקידי ציבור וממונים שמונו על ידי נשיאת בית המשפט העליון. אנחנו בתרבות אחרת בשנים האחרונות. בוודאי שלא היה דבר כזה שכך תוקפים אנשים שהם כרגע במעמד של מעין שופטים. אבל זה לא מפתיע, כי גם את השופטים, שופטי בית המשפט העליון, או שופטים בכל ערכה אחרת שמגיעים לאיזושהי החלטה שלא נוחה למישהו, אז מיד מאשימים אותם בנטיות פוליטיות ובשחיתות ובכל דבר. זה אכן מאוד מאוד מטריד, וזה חלק מהשיסוי וההתנפלות שיש על כל מערכת המשפט. אז אנחנו לא מופתעים, אבל עדיין מצטערים את זה.
דוקטור אמיר פוקס, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה, תמר.
האזנתם והאזנתם לאודיו. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני יוסי תנורי, בצוות יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? נשמח אם תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינות או מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, פנקו אותנו בדירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתן מוזמנות ומוזמנים לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו מולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם והסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים להסקטים או באתר שלנו. כאן תמר אלמוג, להשתמע.